שלום לכולם וברוכות וברוכים הבאים. היום אנחנו נצלול לתופעה מרתקת שקורית ממש כאן, מתחת לאף של כולנו, עלייתם של גרועי הבינה המלאכותית בישראל. אבל, וזה הקאץ', המגרש שלהם הוא לא במות כנסים מפוארות, אלא מקום הרבה יותר אינטימי. קבוצות וואטסאפ סגורות ושקטות. וכדי לעשות סדר בכל הסיפור הזה, אנחנו נתבסס על ניתוח מבריק, מאמר שנקרא הארכיטקטורה של השתיקה, מאת ניב מרגלית, המאמר מתוך הבלוג אוגמנט, נגישות מידע ותקשורת.
ולפני שצוללים, הבלוג אוגמנט הוא לא עוד איזה בלוג טכנולוגי, הוא חופר לעומק, הוא חושף את הקשרים הנסתרים בין חדשנות דיגיטלית לבין הדופק של החברה שלנו. והכותב ניב מרגלית הוא סוג של אמן סטוריטלינג דיגיטלי. יש לו עשרות שנות ניסיון, והוא פשוט יודע לפרק מערכות מורכבות ולהגיש אותן בצורה הכי בהירה שיש.
והמאמר הזה הוא פשוט דוגמה מושלמת. הוא מפרק את התופעה הזאת של הגורו לשלוש שכבות, כמו בצל כזה. יש את הציר הטכנולוגי, כלומר איך המכונה עובדת, יש את הציר האנושי, למה אנחנו, בני האדם, נופלים בזה, ויש את הציר העסקי, איך בסוף עושים מזה כסף. המטרה שלנו היום היא פשוט לקלף את הבצל הזה ביחד, ולהבין איך מרחב כל כך יומיומי כמו וואטסאפ הופך פתאום לכלי כל כך חזק לבניית סמכות ושליטה במידע.
נכון. השאלה הגדולה היא איך אפליקציה שאנחנו שולחים בתמונות של המשפחה הופכת פתאום לזירה כלכלית שלמה שמגלגלת הייפ וכסף והשפעה.
זה מין עולם מקביל שלם, כלכלה שלמה שמבוססת על שתיקה. מה קורה שם בפנים? אוקיי, בוא נתחיל לפרק את זה.
אז בוא נתחיל מהיסודות, מהטכנולוגיה. כי המעבר הזה שאתה מתאר מהרעש של פייסבוק אל השקט המבוקר של וואטסאפ, מה שהניתוח מכנה דארק סושל, זה ממש לא מקרי.
מה זאת אומרת לא מקרי? זו תגובה כאילו אבולוציונית. אנשים פשוט התאייכו מהפיד וברחו.
בדיוק. אבל הגורואים לקחו את הבריחה הזאת והפכו אותה למודל עסקי. הבחירה בקבוצה שקטה היא מהלך הנדסי מבריק. בקבוצה רגילה, כל אחד יכול להגיב, לשאול, להרער.
זה כאוס?
זה מבטל לחלוטין כל אפשרות לביקורת, לשאלות קשות, או חלילה, לחשיפת חוסר ידע. זה יוצר היררכיה ברורה. הגורו הוא האורקל.
הכל היחיד.
הכל היחיד. והשתיקה של הקהל היא בעצם כלי לשליטה מוחלטת בנרטיב. אוקיי, זה מובן. אבל איך הם מנהלים את זה בקנה מיבה של אלפי אנשים?
הניתוח מצביע על כלי ספציפי. WhatsApp Business API. לי, כמו לרוב האנשים, יש WhatsApp רגיל. מה ההבדל הגדול?
תשמע, ההבדלים הם כמו בין אופניים למשגר טילים. הוואטסאפ הרגיל הוא לתקשורת בין אישית. אפליקציית הביזנס היא לעסק קטן. אבל ה-API זה כבר ליגה אחרת לגמרי.
לארגונים.
בדיוק. לארגונים ומומחים שרוצים לפעול בסקייל. הוא מאפשר לך לחבר את וואטסאפ למערכות אוטומציה מורכבות, למערכות CRM, לשלוח הודעות מותאמות אישית לאלפים בו זמנית.
אז זה הבסיס הטכני לאוטומציה.
כן. אבל יש פה אלמנט פסיכולוגי לא פחות חשוב. ה-API מאפשר לך לקבל חשבון מאומת עם וי ירוק.
כן, הוא סמל סטטוס דיגיטלי אדיר, הוא משדר אמינות, סמכותיות, זה כאילו וואטסאפ עצמה אומרת, הבן אדם הזה הוא הדבר האמיתי. וכמובן, בניגוד לוואטסאפ החינמי, כאן כל שיחה עולה כסף. אז בואי נדבר על המשחק הזה, איך נראה המשפך השיווקי בפועל? נניח שאני גולש בפייסבוק, איך הם שואבים אותי פנימה? כאן זה מתחיל להיות ממש מעניין.
התהליך כמעט תמיד זהה. אתה רואה מודעה ממומנת בפייסבוק, באינסטגרם. המודעה מבטיחה לך משהו בעל ערך גבוה לכאורה, כמו המדריך הסודי לחמישה פרומפטים.
טכניקת ה-AI שאף אחד לא מדבר עליה.
כן, בדיוק. והקריאה לפעולה היא לא לאתר, אלא כפתור שלח הודעה בוואטסאפ. זה נקרא קליק טו וואטסאפ.
וברגע שאני לוחץ, אני מדבר עם הגורו.
ממש לא. אתה לוחץ ונפתחת שיחה אוטומטית עם בוט. הבוט שואל אותך שאלות, אולי מבקש את השם שלך, הוא יוצר אשליה של שיחה אישית.
אשליה. ואז אחרי כמה הודעות הוא אומר, מעולה, כדי לקבל את המדריך, פשוט תצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה והאקסקלוסיבית שלנו. הם אורזים את זה כפרס, כהטבה, למרות שזו בעצם מטרת כל המהלך. אני חייב לשאול על הרטוריקה הזאת של לפצח את האלגוריתם. כל גורו שני מספר שהוא פיצח את השיטה. מה עומד מאחורי זה?
זה החלק הכי גאוני ומניפולטיבי. כשהגורו כותב פוסט בפייסבוק ומבקש תגיבו במילה מדריך וישלח לכם בפרטי, הוא לא באמת עושה טובה אישית, הוא משתמש בקהל.
הוא משתמש בנו.
כן, האלגוריתם של מטא רואה פוסט שמאות אנשים מגיבים לו תוך דקות, מבחינתו זה סימן שהתוכן הזה ויראלי.
ואז הוא מקפיץ את החשיפה שלו לשמיים.
בדיוק, הוא גורם לאלגוריתם לעבוד בשבילו, בחינם, והקהל חושב שהוא מקבל גישה למידע אקסקלוסיבי, אבל בפועל הוא הפך להיות צבא קטן של בוטים אנושיים שעוזר לגורו להנדס את ההייפ.
מדהים, זה מדהים איך הם משתמשים באלגוריתם של מטא נגד עצמו. אבל כל הטריקים הטכנולוגיים האלה הם לא היו שווים כלום אם הם לא היו מבוססים על פסיכולוגיה אנושית מאוד בסיסית, נכון?
בהחלט. הטכנולוגיה היא רק הבמה. ההצגה האמיתית היא פסיכולוגית. הניתוח מדבר על תופעה מרתקת שהוא מכנה אפקט דנינג קרוגר הפוך.
אוקיי, לפני שנגיע להפוך, תזכורת קצרה. מה זה דנינג קרוגר הקלאסי?
במילים הכי פשוטות, זה כשאדם כל כך לא מבין בתחום מסוים, שהוא אפילו לא מסוגל להבין כמה הוא לא מבין.
הזמר המזייף שחושב שהוא זמר אופרה.
בדיוק, כי אין לו את הכלים לשפוט את עצמו. לעומת זאת, מומחים אמיתיים נוטים לפקפק בעצמם כי הם מודעים למורכבות.
רגע, אז בניגוד לכל מה שחשבנו, אפקט דנינג קרוגר הפוך אומר שדווקא האנשים שיודעים הכי הרבה על AI, הם אלה שהכי קל לעבוד עליהם? זה נשמע לגמרי לא הגיוני?
בדיוק בגלל זה הממצא ממחקר של אוניברסיטת אלטו, שמוזכר בניתוח כל כך מפתיע. מתברר שבהקשר של AI קורה משהו הפוך. משתמשים שצברו קצת ידע, שמגדירים את עצמם אורייני AI, הופכים ליותר מדי בטוחים בעצמם, ובפועל פחות מדויקים.
אבל למה?
התשובה תמונה במושג שנקרא פריקה קוגניטיבית.
פריקה קוגניטיבית. נשמע קליני.
זה קצת ככה. תחשוב על זה כמו להשתמש בווייז. כשאתה נוהג עם ווייז כל יום באותו מסלול, אתה מפסיק לשים לב לשמות הרחובות. הצלת את משימת הניווט לאפליקציה.
עשיתי פריקה קוגניטיבית.
בדיוק. ומשתמשי AI מנוסים עושים את אותו הדבר עם חשיבה ביקורתית. הם מתרגלים לקבל את הפלט של המודל כאמת מוחלטת, ומפסיקים לבדוק, לפקפק.
ואז ווייז יכול להוביל אותך ישר לתוך אגם. ואתה אפילו לא תשים לב.
בדיוק. הגורו מנצל את האמון העיוור הזה, ומציג את עצמו כמי שיודע לדבר עם המכונה, והאירוניה היא שהניתוח טוען שגם הגורו עצמו עלול ליפול קורבן לתופעה שנקראת חנופת AI.
חנופת AI.
כן. מודלי שפה מתוכנתים להסכים איתך להיות מועילים. אם הגורו שואל את ה-AI, האם הרעיון שלי גאוני? ה-AI כנראה יגיד, כן, זה רעיון מצוין. זה מזין את ביטחון היתר שלו ויוצר לופ מסוכן.
אוקיי, אז יש לנו את ביטחון היתר והפריקה הקוגניטיבית, אבל זה עדיין לא מסביר את הלחץ הזה. את התחושה שאם אני לא אצטרף לקבוצה עכשיו, אני אפספס הכל. זה מנגנון קלאסי וחזק מעין כמותו. FOMO, Fear of Missing Out. הפחד להישאר בחוץ.
ברור. עצם העובדה שהקבוצה היא סגורה, אקסקלוסיבית, ושמספר המקומות מוצג כמו מוגבל, כל זה יוצר תחושת דחיפות וערך עצומה. המשתתף מרגיש שהוא נכנס למעגל הפנימי.
וזה בטח מתחבר לעוד משהו. אני שם לב שהם תמיד מבקשים ממך לעשות דברים קטנים. תגיב לפוסט, תלחץ על לינק.
נכון מאוד. זה עיקרון פסיכולוגי שנקרא התחייבויות קטנות, או micro-commitments. כל פעולה קטנה ולא מהממת כזאת שאתה מבצע, בונה אצלך מחויבות פסיכולוגית.
אני מרגיש מושקע, בדיוק. אחרי שכבר הגבת והצטרפת והורדת, המוח שלך אומר, השקעתי בזה זמן, זה בטח שווה משהו. וזה מקל עליהם בהרבה לשכנע אותך לעשות את הצעד הגדול הבא, כמו לשלם אלפי שקלים על קורס. אז אם אני מבין נכון, כל המודל העסקי הזה הוא בעצם סוג של הימור על פסיכולוגיה של שוק. זה נשמע מאוד לא יציב. יש איזו דרך למפות את זה? מודל שמתאר איפה אנחנו בכל הטירוף הזה?
יש, והניתוח משתמש במודל מאוד מוכר שנקרא מחזור ההייפ של גרטנר. הוא מתאר את מסלול החיים של כמעט כל טכנולוגיה חדשה. מה המודל העסקי פה?
זה מתחיל בטריגר טכנולוגי, נגיד השקת ChatGPT. מטפס במהירות לשיא הציפיות המוגזמות.
כשכולם חושבים שזה ישנה את העולם מחר בבוקר.
נכון. ואז מגיעה הנפילה הבלתי נמנעת. הנפילה לתהום חוסר האשליה.
זה השלב שאנשים מבינים שזה לא קסם, שזה דורש עבודה, והרבה פרויקטים פשוט נכשלים.
ואיפה הגורו נכנס לתמונה?
הוא פועל בדיוק על קו התפר הזה, בין השיא לתהום. למי שעדיין באופוריה של השיא, הוא מוכר חלומות, איך תהפוך למיליונר מ-AI בשלושה צעדים. ולמי שכבר מתחיל להחליק למטה בפאניקה, הוא מוכר חגורות הצלה, מדריך ההישרדות לעולם ה-AI. הוא מנצל גם את התקווה וגם את הפחד.
הניתוח מפרט כמה אסטרטגיות. הראשונה היא יצירת תיאטרון AI. להציג פרויקטים מאוד נוצצים שנראים מדהים בסרטונים קצרים, אבל הם חסרי ערך עסקי אמיתי.
כמו אותם סרטונים של סוכני AI שמנהלים שיחות מחירה שלמות בעצמם?
בדיוק. נכון ל-2025, סוכני AI נמצאים בשיא הציפיות. הגורואים מראים הדגמות מדהימות, אבל לא מספרים לך שהטכנולוגיה עדיין רחוקה מלהיות אמינה, שהיא סובלת מהזיות.
ושצריך לפקח עליה כל הזמן.
נכון. אסטרטגיה נוספת, מאוד פופולרית, היא מכירת הנחיות, פרומפטים.
מכירת הנוסחאות הסודיות.
בדיוק. הם מציגים את זה כאלכימיה מודרנית, כאילו יש מילות קסם, שאם רק תדע אותן, תוכל להפוך למומחה בן לילה. ואז הם מוכרים לך PDF עם 500 פרומפטים ב-99 שקלים. וזה מוביל אותנו ישירות לציר הרביעי והאחרון בניתוח הציר התרבותי. כי המטאפורות האלה של קוסם, דאלכימאי, הם לא מקריות, הם לב הסיפור. הניתוח משתמש במטאפורה של הקוסם מארץ עוץ.
ברור, הכל הגדול והמפחיד, אבל מאחורי הפרגוד עומד איש קטן שמושך בידיות.
בדיוק כך, הגורו מציג חזות של עוצמה אינסופית, אבל אם מסתכלים על התשתית, מגלים אוטומציות פשוטות יחסית. הוא לא מוכר מתודולוגיה עסקית, הוא מוכר קיצור דרך פסיכולוגי.
והאלכימאי המודרני, זה בעצם אותו רעיון.
כן, רק שהיום האופרת היא זבל דיגיטלי, מה שהניתוח מכנה AI סלופ, תוכן באיכות נמוכה שנוצר בכמויות. הגורו מבטיח לקחת את הזבר הזה ולהפוך אותו לזהב שיווקי.
אז בעצם האלכימיה המודרנית היא איך להפוך את הספם של אתמול למצגת למשקיעים של מחר.
זה דרך טובה לנסח את זה, אבל הניתוח לא עוצר שם. הוא מעלה טענה חברתית הרבה יותר כבדה, ומשתמש במושג אפרטהייד דיגיטלי.
וואו, זה מושג מאוד טעון.
הוא טעון, והניתוח מדגיש שהוא משתמש בו באופן מטאפורי. הוא מתבסס על רעיון של סוציולוג בשם פייר בורדיה, שדיבר על הון תרבותי.
הון תרבותי. כלומר, לא כסף, אלא דברים אחרים שנותנים לך מעמד.
בדיוק, הידע שלך, הטעם שלך. הניתוח טוען שכיום נוצר סוג חדש של הון. הון בינה מלאכותית. וזה ידע שנגיש, לכאורה, רק לאליטה שנמצאת בקבוצות הוואטסאפ הסגורות. אבל כאן זה נהיה מוזר. כי היום כל אחד יכול לקנות מנוי לצ'אט GPT-4. הכלים די נגישים, אז איך נוצרת ההפרדה?
ופה מגיע הטוויסט המבריק בניתוח. בקבוצות האליטה האלה, המעמד החברתי מוכח לא על ידי מה שיש לך, המעמד מוכח על ידי היכולת שלך לזהות ולדחות את הזיוף, את ה-AI סלופ.
בעיקר לבוז לתוכן הלא נכון. היכולת לסנן הופכת לסמל הסטטוס החדש.
כלומר, היוקרה נובעת מהיכולת להוכיח שאי אפשר לעבוד עליך.
בדיוק, וזה מתחבר לתיאודיה האחרונה שהמקור מציג, של אוגה איקלקי בשם אנטוניו גרמשי, שדיבר על הגמוניה.
הגמוניה.
גרמשי טען שהמעמד השליט לא שולט רק בכוח, אלא בעיקר באמצעות הסכמה. הוא גורם לרעיונות שלו להפוך לשכל הישר של כולם.
והשכל הישר החדש הוא, אתה חייב להיות בתוך עולם ה-AI, אחרת תישאר מאחור.
בדיוק, וכשהרעיון הזה הופך לאמת מובנת מאליה, הוא גורם לציבור הרחב לרוץ ולצרוך את התוכן של הגורואים מתוך אמונה שזו הדרך היחידה לשרוד, בלי לשאול מי בעצם מרוויח מכל הלחץ הזה.
פסיכולוגים, העסקיים, התרבותיים, אם אני מנסה לחבר את כל החלקים, מה התמונה הגדולה? מה המסקנות האסטרטגיות? הניתוח מסכם שלוש תובנות מרכזיות. הראשונה היא פרדוקס המומחיות. שמתחבר לאפקט דנינג קרוגר ההפוך. המסר הוא, היזהרו מביטחון עצמי מופרז, גם אם אתם מבינים ב-AI, להיות סקפטי גם כלפי עצמך. ומה התובנה השנייה?
השנייה היא המעבר מערך. הניתוח טוען שככל שהשוק יתפחח, הערך האמיתי יעבור מהצגה לביצוע. הוא יעבור מסודות שנמכרים בוואטסאפ לבנייה אמיתית של תשתיות נתונים איכותיות.
הגיוני.
והשלישית?
התובנה השלישית היא שהגורו הוא דמות מעבר. הוא תופעה זמנית שרוכבת על גל של כאוס טכנולוגי. בסופו של דבר, כשהטכנולוגיה תבשיל ותהפוך למשהו כמו וורד או אקסל, כבר לא נצטרך קוסמים. והניתוח הזה מותיר אותנו עם מחשבה אחת, די מטרידה, לסיום. אולי האתגר האמיתי שלנו, כחברה וכיחידים, הוא לא ללמוד איך לשלוט בטכנולוגיה, אלא איך לפתח חוסן קוגניטיבי. וזה מעלה שאלה שאולי לא מופיע ישירות במקור אבל עולה ממנו, איך אנחנו בונים לעצמנו מנגנונים של ביקורת עצמית, כדי שלא נגלה בסוף הסיפור שעקבנו אחרי קוסם ללא כוחות,